הכל בראש. הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. עושה לי טוויסט כלכלי.
ברוכים הבאים ושלום לכולכם. אנחנו בתוכנית נוספת של הכל בראש. ובתוכנית הזאת, כמו בכל פעם, אנחנו הולכים לדבר על הכל שמדבר בתוכנו בראש, כסף. איך הוא מדבר על כסף? האם הכסף מנהל אותנו בשיחות הפנימיות או שאנחנו מנהלים אותו? ואיך אנחנו מתנהלים בחיי היום שלנו עם כסף? והיום יש לנו תוכנית שאני מחוברת אליה באופן אישי. זו תוכנית שפניתם וביקשתם שאני ארחיב ואפתח ואדבר עליה, והנושא הוא חסמי הכסף שמונעים מאיתנו לפרוץ את תקרת הזכוכית בהכנסות. ואנחנו הולכים לצאת היום לאיזשהו מסע, להבין את השיח הפנימי שנמצא בתוכנו סביב הנושא של חסמי כסף, לעשות שם פיצוח, ואני כבר אומרת לכם ספוילר, זה לא מה שחשבתם, ולעשות שם גם כן איזושהי קפיצת גדילה, ואני גם הולכת לפרט באמת אילו חסמי כסף נפוצים אני רואה ופוגשת. אז בואו נתחיל. אז קודם כל נתחיל מהנושא של תקרת הזכוכית בהכנסות. מה זה בכלל תקרת הזכוכית בהכנסות? אז תקרת הזכוכית היא קצה הגבול העליון, שבעצם, אני רשמתי את זה ככה, שחוסם אותנו מלעלות למעלה, לשלב הבא של הגדילה שלנו, וזה יכול להיות בהכנסה, בעסק, באושר, בעבודה, בספורט. נניח לעלות לרמה הבאה של כושר במערכות יחסים, ולמעשה אנחנו רוצים לעלות לרמה הבאה, אבל אנחנו נתקעים בזכוכית שלא מאפשרת לנו לעלות מעבר לזה. יש לזה גם עוד היבט שונה שהוא יותר בהיבט הפוליטי, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו היום. אני רוצה באמת לדבר על החלק שמדבר הכנסות. עכשיו, העניין הוא כזה, כשיש לנו תקרת זכוכית, אנחנו בכל פעם ניתקע באותו השלב. אני אסביר. בוא נדבר שנייה על משקל גוף. כשמישהו עושה דיאטה, ותקרת הזכוכית שלו מבחינת כמה הוא מאמין שהוא יכול לרדת במשקל, היא שהוא יכול, הוא מאמין שהוא יכול לרדת 10 קילו, אז בכל פעם שהוא יעשה תהליך, הוא ירד 10 קילו, כשהוא יגיע ל10 קילו, משהו יקרה, למי שלא רואה אותי אני עושה במרכאות עם הידיים, או שיהיה פתאום חג שאוכלים בו יותר, או שהוא ימאס לו להקפיד, או שהוא יצא מהתלם והוא יחטא, כמו שאנשים אומרים, אני יחטא יום אחד, ואז אחר כך הוא כבר ימשיך משם ולא יצליח לחזור לשגרה. ובעצם תקרת זכוכית היא מצב שבו, בגלל שאנחנו לא מודעים לזה, שיש לנו חסם פנימי בתת המודע, שמאמין שאנחנו יכולים להגיע עד לבל מסוים, או בירידה במשקל, או בהכנסות, בכל פעם שנגיע למספר הזה, משהו יקרה ואנחנו לא נצליח לפרוץ אותו. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב, שתקרת הכנסות, יש גם בנושא של חיסכון. אני עובדת שנים עם אנשים על כסף, וככה זה עובד. לכל אחד מאיתנו יש בתת המודע, תכנות פנימי, כשאני עובדת עם קבוצות, אז אני עושה את זה בלייב, שבתכנות הפנימי, הוא מאמין שהוא יכול לחסוך עד סכום מסוים, נגיד הוא מאמין שהוא יכול לחסוך 30,000. הוא יגיע ל-32,000, פתאום במרכאות, עוד פעם אני עושה עם האצבעות, האוטו יתקלקל והוא יהיה חייב להוציא כסף, וזה יעלה לו 12,000 שקלים, ואז הוא יצטרך שוב להתחיל לצבור עד שהוא יגיע ל-30. אז תקרת הזכוכית הזו היא משהו שמנהל אותנו. עכשיו נשאלת השאלה, למה אנחנו לא מצליחים לנפץ את תקרת הזכוכית? והתשובה היא פשוטה. אנחנו לא מצליחים לפרוץ אותה משום שהיא שקופה. איך אני, אם אני לא רואה את התקרת זכוכית, ולא סתם קוראים לזה תקרת זכוכית, אם לא עצרתם פעם לחשוב למה קוראים לזה כך, לא סתם קוראים לזה תקרת זכוכית. אם יש לי תקרה שמגבילה אותי, אבל היא שקופה ואני לא רואה, איך אני אבין שבעצם אני לא יכולה להרוויח יותר אם אני לא יודעת מה הגבול שזה תקרת הזכוכית שלי? ניתן דוגמה. נניח שאני מאמינה שאני יכולה להרוויח 100,000 שקלים בחודש, או 10,000 שקלים בחודש, אוקיי? וזו תקרת הזכוכית שלי. אז אם אני לא מבינה שיש לי בכלל שם תקרת זכוכית, איך אני אמורה לפרוץ אותה? ואתם יודעים מה מדהים אותי? שרוב האנשים בעולם לא עושים את הפעולה הפשוטה הזאת, שנייה עוצרים עם עצמם, לברר כמה כסף הם מאמינים שהם יכולים להרוויח בחודש. הם לא מאמינים, מה הם עונים לי? הם עונים לי מהראש. אני מאמין שאני יכול מיליון, אבל אנחנו לא שאלנו מהראש, אנחנו שאלנו מהתת מודע, אנחנו שאלנו מהבטן, אינטואיטיבית מה מרגיש לנו. אז אמרנו שתקרת זכוכית, אנחנו לא רואים אותה והיא שקופה, ולכן אנחנו לא יכולים לפרוץ אותה. אני ממש כתבתי את זה ככה, תקרת זכוכית היא שקופה והיא כל כך טריקית ומתוחכמת ומסווה את עצמה, כך שאנחנו לא רואים אותה. אז איך אפשר לפרוץ מחסום שלכאורה לא קיים? אי אפשר. אז השאלה הבאה שאנחנו נרצה רגע להבין זה, מה המחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו לא פורצים את תקרת הזכוכית? ואני אתחיל איתכם, אני נלך מהכבד אל הקל, אם יש דבר כזה. בשורה התחתונה, המחיר שאנחנו משלמים שאנחנו לא פורצים את תקרת הזכוכית, זה כרסום מתמיד בביטחון העצמי. עכשיו תקשיבו איך זה עובד. מעבודה של מעל 7,000, משותפת עם מעל 7,250 בעלי עסקים. זה עובד ככה. יש בעל עסק, או זה פחות קורה אצל שכירים, אבל זה גם קורה אצל שכירים, אני אגיד על זה מילה בסוף. וכל חודש הוא עושה מחזור של 30,000 שקלים. חודש אחד היה לו חודש טוב, באותו חודש הוא הצליח לעשות 100,000 שקלים. עכשיו, הוא מקווה שגם בחודש הבא זה יקרה, אבל זה לא קורה. והוא אומר לעצמו, רגע, אבל הראיתי לעצמי שאני מסוגל לעשות 100,000 שקלים בחודש. אז אם אני מסוגל, למה אני לא עושה את זה? ומאותו רגע, שבפעם הראשונה, שימו לב טוב מה אני אומרת, הוא פרץ את תקרת הזכוכית של ההכנסות שלו, והוא הרוויח יותר, מאותו רגע הוא אוכל לעצמו את הראש נונסטופ. אם אני מסוגל ועשיתי את זה פעם אחת, למה אני לא עושה את זה עוד פעם? מה כל כך קשה? הנה, הכנסתי 100,000 שקל, אני יכול לעשות את זה, זה לא בשמיים, אז עכשיו למה אני לא מצליח לעשות את זה כל חודש? ומאותו הרגע, שתקרת הזכוכית נפרצה בפעם הראשונה, אותו בעל עסק חי בתסכול מתמיד. בוא נשאיר שנייה את הבעל עסק בצד, נדבר על שכירים, כי גם אתם מקשיבים לי. ואותו שכיר שיש לו השקעות, אולי הוא שם כסף באיזושהי השקעה, אולי בשוק ההון, והוא התחיל לראות רווחים. ואז בעצם מה שקורה זה שהוא רואה רווחים לאורך זמן, אבל אז הרווחים כבר לא שם, והוא אומר, רגע, אבל אני הצלחתי לעשות את זה, למה אני לא יכול לשחזר את זה? ומפה מתחיל, אני קוראת לזה מדרון חלקלק. מדרון חלקלק של התגלגלות של רצף אירועים. כי בוא נחזור שנייה לבעל עסק, הוא אומר לעצמו, רגע, והוכחתי עצמי שאני יכול ואני לא עושה את זה, כנראה או שאני לא מסוגל, או שאני עושה משהו לא נכון, והוא מתחיל ממש להציק לעצמו, לחפור לעצמו למה הוא לא מצליח לעשות את זה. עכשיו, הנה הנקודה. כל התהליך שהרגע הסברתי לכם, שהוא קרה לכל אחד ואחד מאיתנו, פוגע בביטחון העצמי שלנו. אז למה זה מתעתע? כי לכאורה זה לא נראה. הנה, הוא סיים פיק, הוא הבין שהוא יכול להרוויח 100,000 לחודש. אז לכאורה הוא סימן לעצמו שהוא יכול יותר. אז למה יש פגיעה בביטחון? מהסיבה הפשוטה. כי אני אומרת לכם שאחרי שפורצים את תקרת הזכוכית, זה מאוד נדיר שפורצים את זה חודש אחרי חודש אחרי חודש ברציפות. שם כבר נכנסים דפוסים וחסמים אחרים שהם חסמי כסף. אני אכנס אליהם בפעם אחרת, אבל לעת עתה אנחנו רק נבין שרוב האנשים יש להם כמו, אני קוראת לזה, הבלחה חד פעמית, שעליה הם חיים אחר כך לפעמים חודשים ולפעמים שנים. מה, אבל הצלחתי עם העסק לייצר סכום כזה? או מה, בחודש הזה קיבלתי גם ביגוד וגם הבראה, אז למה שלא יעלו לי את השכר או למה שלא ייתנו לי יותר? סליחה. אז המחיר שאנחנו משלמים הוא קודם כל, כשאנחנו, נפגע לנו ביטחון העצמי, כשאנחנו לא פורצים את תקרת הזכוכית. דבר נוסף, אנחנו מתוסכלים. זה מתסכל לדעת שאתה יכול יותר ולא להיות יכול. להגשים את זה, לחיות את זה הלכה למעשה בחומר. זה מתסכל, זה מוריד אותך, זה מוריד לך, זה פוגע לך בערך העצמי, בשווי העצמי, וזה שם אותך בסטרס. סטרס. ואתה חי כל הזמן, כמו אתם מכירים שמנסים לשחזר איפה שמתי את המשקפיים, אבל אני זוכרת שהם, רגע, אבל לא שמתי אותם בחדר שינה, לא שמת, אותו דבר חיים ככה. מה עשיתי בחודש ההוא שגרם לי להרוויח יותר ולהצליח יותר? או מה עשיתי בשוק ההון ששיחקתי עם המניה שגרם לי לרווח? ואתה כל הזמן בדאגה. עכשיו תבינו משהו מאוד מאוד חשוב. אדם שנמצא בסטרס, בדאגה, בניסיון לפצח, נמצא בהישרדות. אז אחרי הפעם הזו שהיה לנו שם פריצת גבולות והגדלנו את ההכנסה, אחרי הפעם הזאת מה מגיע? מגיעה סט של רגשות שליליים, לא פשוטים, של תסכול, ולמה אני לא מצליחה לפרוץ את זה, ואני מסוגלת, אז אולי אני לא מנסה מספיק, אז אולי אני צריכה להשתדל מספיק, ובתוך התהליך הזה נוצר לנו רגע שלילי סביב החוויה של פריצת תקרת הזכוכית. אז המחיר הוא גבוה, ולכן, בגלל שהמחיר הוא גבוה והוא בראש ובראשונה פגיעה בביטחון העצמי וכרסום בערך העצמי, אני רוצה היום לדבר איתכם על באמת החסמים שיש, ואני מזמינה אתכם לבדוק האם יש לכם אותם, איפה אתם מתחברים לזה, ובאמת לעשות מעשה ולבוא בשביל לרפא אותם. בסדר? אז עד עכשיו דיברנו על מה זה תקרת זכוכית, ומה המחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו לא פורצים אותה, ואנחנו הולכים עכשיו לצאת להפסקה קצרה, ולאחרי אנחנו הולכים לדבר על ממה עשויה תקרת הזכוכית האישית שלנו, מה יוצר אותה. ואנחנו חוזרים, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על בעצם ממה עשויה תקרת הזכוכית האישית של כל אחד מאיתנו, ואני הולכת לתת לכם את שלושת המרכיבים שלכל אחד יש, וכל אחד מרכיב ממנה את תקרת הזכוכית האישית שלו. אז הדבר הראשון הוא באמת אמונות מגבילות. אמונות מגבילות, מה אני מאמינה שמגיע לי ומותר לי ויכול להיות שלי, ומה נראה לי הפרזה. מה אני מאמינה שיכול להיות ברשותי וזה הגיוני שיהיה לי, ומה אני מאמינה שזה משהו שיכול להיות לאחרים ולי פחות. הדבר, האמונות המקבילות האלה בעצם יוצרות לנו את הדבר השני שהוא מחסום רגשי. זאת אומרת, אם מישהו מאמין, אתמול היינו בסדנה, ושאלתי את האנשים רק שאלה אחת, ופניתי כל פעם למישהו אחר והוא ענה לי אינטואיטיבית. שאלתי אותו, כמה זה הרבה כסף בשבילך? בואו תענו שנייה, מי שמקשיב לי עכשיו, תענו לעצמכם. תנקבו בסכום, אבל לא מהראש, אל תגידו לי מיליון שקל, אני שומעת את זה הרבה. באמת שנייה תהיו בשקט פנימי עם עצמכם, כמה זה בשבילכם אינטואיטיבית הרבה כסף. עכשיו, היו שם 30-35 איש, כל אחד ענה תשובה אחרת. אחד אמר מיליון, אחת אמרה 10,000, אחד אמר 20,000. עכשיו, מה החוזק של השאלה הזו? שהיא בעצם כמו פנס מאירה לנו, על מה אנחנו מאמינים שבשבילנו זה הרבה כסף. עכשיו, למה זה חשוב? כי הרבה אנשים שאני מדברת איתם, אז אומרים לי, תשמעי, זה הרבה כסף, אני לא יכולה להרשות לעצמי. עכשיו, מה זה הרבה כסף? הרבה כסף זה 10,000, הרבה כסף זה 100,000, זו שאלה. והיו לנו אתמול בקהל, בין 35 אנשים שהשתתפו, המון אנשים שעושים כל אחד מקצוע אחר, וגם מרוויחים מבחינת הכנסות טווח שונה, ושמעתם, כל אחד אמר בקול, מה זה בשבילו הרבה כסף? שמעתם את ההבדל? אז מה זה בשבילכם הרבה כסף? ובעצם, האמונות שלנו על כמה אני יכולה להרוויח ויכול להיות לי, יוצרים חסמים רגשיים ויוצרים סיפור פנימי. עכשיו, אני רגע רוצה, ממש רשמתי לי פה כמה נקודות. לכל אחד מאיתנו יש סיפור על עצמו, על העולם שלו, על מי אנחנו, מי ההורים שלנו, באיזה משפחה גדלנו. יש לו סיפור, ולפעמים זה סיפורים שאנחנו יצרנו לעצמנו, לפעמים אימצנו מאחרים, מההורים, מהסביבה הקרובה. והסיפורים האלה, אנחנו מטפחים אותם. ולמה הסיפורים האלה חשובים? כי הם יוצרים לנו פאזל, והם מחזיקים לנו את החיים ואת הזהות, והם נותנים לנו חוויית ביטחון. אני מאמינה שאני יכולה לעשות שתי פגישות ביום. אני מאמינה שאני יכולה להרוויח איקס שקלים בחודש. והסיפורים האלה, ותקשיבו, אנשים מתקפים את זה לעצמם. אתמול מישהי אמרה, אני, תמיד יש לי ספק כמה כסף אני יכולה להכניס? עכשיו היא אמרה את זה, בשיחה של 10 דקות היא אמרה לי את זה 3 פעמים. אמרתי לה, אבל את שומעת מה את מתכנתת בתת המודע שלך שוב ושוב? ספק, למה את אומרת את זה? גם אם את מאמינה בזה, לא צריך באותה שיחה של 10 דקות 3 פעמים לחזור ולהגיד את זה. או אנשים אומרים לי, גדול עליי, סכום כזה זה גדול עליי. או, זה הרבה מאוד כסף, אני לא מאמין שאני יכול להרוויח משהו כזה. עכשיו, אני לא אומרת לו לחשוב את זה. אם אתם חושבים, אתם חושבים, אין מה לעשות עם זה. אבל תשתדלו לא לדבר את זה ולחזק את זה, כי בעצם אתם יוצרים בתת המודע שלכם כמו צריבה. כמו צורבים בתת המודע נתיב חיווט רגשי חדש, שאומר, אני לא. אז תשתדלו להימנע. אז בעצם הסיפורים האלה נותנים לנו ביטחון, והם גורמים לנו להיות בתוך אזור נוחות שאנחנו מכירים. למשל, מה זה אזור נוחות שאנחנו מכירים? יש לי לקוחה שאמרה לי, אני לא מוכנה להרוויח יותר מדי כסף ולשלם אותו למס הכנסה. אני מעדיפה להישאר עוסק פטור או עוסק זעיר, מאשר להיות עוסק מורשה, ואז מס הכנסה גם ייהנה מהכסף שיש לי. עכשיו, כל ההתנהלות שלה, היא מסבירה לי כמה זה טוב שהיא נשארת קטנה והיא לא גדלה. עכשיו, אני לא אמרתי לה לא לכאן ולא לכאן שום דבר. פשוט דיברנו על זה שהיא אמרה שהיא רוצה יותר שפע, היא רוצה להכניס יותר כסף, ובאותה נשימה היא אמרה לי, כל מה שאני רוצה זה להישאר עסק קטן, אני לא רוצה לשלם במדינת ישראל שקל, ולכן אני מעדיפה להסתכר מעט ולא לשלם מיסים. אמרתי לה, אבל את יודעת, גם בתוך המיסים, אתה יכול להרוויח ולשלם הרבה מיסים או מעט מיסים. אבל עצם זה שאנחנו אומרים לעצמנו שוב ושוב, מספרים איזה סיפור, וזה הסיפור הפנימי שלנו, ואנחנו מספרים אותו לאנשים אחרים. למה? כי אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שהסיפור הזה נכון. חלק אומרים לנו התואה, וחלק מתקפים אותנו, ואז זה נותן לנו חוויית ביטחון ומחזק ומאשרר אותנו. אז זה מה שקורה. יש לנו תקרת זכוכית, על כמה אני יכולה להרוויח בחודש. כשמישהו שאנחנו מכירים, זה קרה לי עם מישהי שהיא מנטורית, היא אמרה לי שהיא רוצה להרוויח יותר, ואחד המנטורים המקביל פרסם איזה קורס ב-30,000 שקלים. אז היא אמרה לי, זה פשוט הגזמה, שהוא מבקש סכום כזה. אמרתי את שמי, אין פה עניין של הגזמה. השוק פתוח, יש ביקוש והיצע. אולי ישלמו לו ואולי לא. אם ישלמו לו, זה אומר שיש ביקוש. אז היא אמרה, כן, אבל אני בחיים לא הייתי מוכנה לבקש משהו כזה מלקוחות. אז אמרתי לה, אז בזה הרגע, במשפט שאמרת, את יצרת לעצמך גבול, חומה, שלא תוכלי לעבור מעליה. ככה אנחנו יוצרים תקרות זכוכית. כי את הצבעת על מישהו אחר, את הסתכלת על איך הוא מנהל ומתנהל עם כסף ושפע, ואת אמרת, זאת הגזמה. אז את יצרת לעצמך תקרת זכוכית, רף עליון, שמגדיר את זה כהגזמה. אמרתי לה, אז אם את רוצה לעולם לא להצליח לקבל 30,000 שקלים מאיזשהו קורס שאת מעבירה, אז האמירה הזאת יש לה מקום. אבל אם היית רוצה, כן, אולי פעם, יום אחד בעתיד, להרוויח סכום כזה, אז לא צריך להגיד את זה. אוקיי? אז אני רוצה רגע לדבר על הסוגים השונים של חסמי הכסף שמונעים מאיתנו לפרוץ את תקרת הזכוכית. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מעניין. אתמול אני שוקלת לרכוש רכב חדש. והבן שלי בא להראות לי רכבים ואמר לי, אמא, יש כזה, יש כזה, יש כזה, ונתקלנו באיזה רכב שיש לו גג נפתח. ואני רגע רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה מעניינת. הרבה עשירים נוטים לקנות רכבים שיש להם גג נפתח, ועכשיו תשימו לב כמה זה עמוק. למעשה, כשמישהו נוהג ברכב ובאמצעות לחיצת כפתור הוא מזיז את תקרת הזכוכית של האוטו שלו, מה הוא משדר לתת המודע שלו בכל פעם שהוא לוחץ על הכפתור והוא פותח את תקרת הזכוכית? הוא משדר אותו דבר שאנחנו משדרים כשאני רוצה להדליק את השלט ואני מחזיקה את השלט שלו, את המזגן, סליחה, ואני מחזיקה את השלט של המזגן בידיים. כשאני לוחצת על השלט, מדליקה מזגן, אני בעצם אומרת, מתכנתת את תת המודע שלי, שאני קובעת את הטמפרטורה בחדר הזה. אני קובעת אם יהיה חם ואני קובעת אם יהיה קר. ותשימו לב שגברים, נשים, עשירים, נוטים לקנות רכבים עם תקרת זכוכית, והשלט לתקרת הזכוכית נמצא בידיים שלהם. ועכשיו בואו ניקח שנה ממוצעת, שבה במהלך השנה הם פתחו את תקרת הזכוכית, קרי את הזכוכית שמכסה את הגגון, לא יודעת, נגיד 300 פעם, 300 פעמים הם תכנתו את תת המודע שלהם, שכשהם רוצים לפרוץ את תקרת הזכוכית, הם אפילו לא צריכים לפרוץ. האדם הפשוט אומר לפרוץ, כי יש שם מאבק, כי יש שם מלחמה, כי הוא צריך להזיע על זה. אבל אותו אחד שיושב ברכב יוקרה, הוא לא פורץ שום דבר, הוא לא מנתץ תקרות זכוכית, הוא לוחץ על כפתור, ונחשו מה? תקרת הזכוכית זזה, והשמיים פתוחים. תחשבו כמה זה עמוק. ועכשיו תבינו גם למה זה אחד הפריטים הכי בסיסיים ברכבי יוקרה. כי בעצם כשאני פותחת את תקרת הזכוכית, מה אנחנו אומרים? השמיים הם הגבול, אז זה מה שקורה למי שנוהג ברכב כזה. ואם גם ניקח ונעשה את החיבור המעניין הזה, שרכב, באנגלית זה vehicle, זה הרכב שלנו, המרכבה שלנו בחיים, הדרך שבה אנחנו צולחים את החיים שלנו. אז יש שם אדם שנמצא ברכב, שהוא ה-vehicle, הוא הכרכרה, הוא הרכב שלו שמניע אותו בחיים ומביא אותו ליעדים שהוא רוצה להגיע אליהם, מיד A ליד B. והוא רכב יוקרה, ובלחיצת כפתור הוא מזיז את תקרת הזכוכית, והשמיים הם הגבול, ותבינו כמה זה עמוק. אז אני חוזרת לדפוסים. אלה הדברים שאותי מעסיקים, כשאני יוצאת לעולם, זה הדברים שאני רואה וזה החיבורים שאני עושה, כי זה מה שמעסיק אותי. אז בואו נדבר שנייה על שלושה חסמי כסף שבעצם מונעים מאיתנו לפרוץ את תקרת הזכוכית. הראשון, קוראים לו יותר מדי טוב, זה לא טוב. זה אומר שאם יהיה לי טוב, אחד משני דברים יקרו. או שמישהו יעשה לי עין הרע, וזה מגיע בכל מיני ורסיות. עין הרע, ישליחו לי אנרגיות שליליות, יקנו בי, אני שומעת את זה, תלוי מאיזה עדה או באיזה אופן גדלתם בבית. אז לא יכול להיות לי יותר מדי טוב. מה? גם אני אהיה מאושרת, גם אני אהיה בזוגיות טובה, וגם יהיה לי את הכסף שאני רוצה, וגם אני אהיה לי קל בחיים? לא. משהו צריך להיות מחורבש. אז יותר מדי טוב זה לא טוב אומר, שעדיף שיהיה לי בערך. ואם יהיה לי יותר מדי טוב, זה בטוח לא משהו שאפשר להחזיק הרבה זמן. זה גם איזו אמונה שככה הרבה שנים ישרישו בנו. ויש שם עניין של פרק, פחד שהטוב ייגמר. זה ממש ממש קלאסיקה שבגללה אנשים אומרים, יופי, אז נגיד, ואגב זה מה שהם חווים. זה הדפוס, שימו לב, זה הדפוס שגורם לאנשים לא לפרוץ את תקרת הזכוכית שוב. זוכרים את הדוגמה שאמרנו מקודם? אמרנו שאותו אחד, ניקח את הבעל עסק, פרץ את תקרת הזכוכית ועשה באותו חדש 100,000 שקלים. אבל אם יש לו דפוס שאומר יותר מדי טוב, זה לא טוב, אז הוא לא ימשיך ויפרוץ את זה גם בחודש הבא. הוא לא יתחיל עכשיו ברציפות להרוויח 100,000 שקלים. הוא ירוויח פעם אחת, והדפוס שיש לו שאומר שיותר מדי טוב, זה לא טוב, יחזיר אותו בחודש הבא ל-40,000, ובחודש אחרי ל-50, או ל-40, והוא יהיה כזה התנדנד על הסכום באמצע, ואז זה ייתן לו ביטחון, כי הוא יגיד, אוקיי, הנה, הדפוס שלי צודק, יותר מדי טוב לא יכול להיות טוב, גם הוכחתי את זה לעצמי, אני לא פה הולך בעולם הזה ופורץ את כל התקרות זכוכית, וחזרתי למוכר, לידוע, לנוח. אז זה דפוס אחד. רובנו בעצם חיים בערך טוב. אחד, סוחב בערך טוב, הכל בסדר, סבבה, אבל זה לא וואו של אני בטוב, אוקיי? המחסום השני, או החסם כסף השני, מאוד קשור לראשון, אבל הוא עומד בפני עצמו. והוא, עדיף שלא יהיה לי, מאשר יהיה לי, ואני אאבד את זה. אז אם פעם שמעתם, שיותר משלאנשים יש פחד מכישלון, יש להם פחד מהצלחה, זה בדיוק יושב על חסם הכסף הזה, אני אסביר. הם אומרים דבר כזה, עכשיו אם אני אצליח ואני אהיה מוצלחת וזה יהיה נהדר, אבל אז אני אאבד את זה, אז כל הזמן הזה שהיה לי את זה ואני אאבד את זה, זה יטלטל אותי. אז עזבי, עדיף שלא יהיה לי. לא היה לי ולא איבדתי. לפחות אני מרגיש שאני בשליטה על החיים שלי. אז החסם כסף הזה, אני אגיד לכם בדיוק גם באיזה משפחות הוא נפוץ. הוא נפוץ במשפחות הבאות. אחד, משפחות שבהם אמא מאיזושהי סיבה נפטרה בגיל צעיר של הילד, או הפסיקה לתפקד, או חלתה באיזושהי מחלה. אמא היא ראשית הזנה, לא סתם אמא מניקה, וכסף ואוכל הם הזנה. אז ילד שחווה שאחד ההורים היה לו אותם, אבל אז כבר לא היה לו אותם, הוא איבד אותם, בין אם הם נפטרו פיזית או היו נוכחים נפקדים. הכאב שיש לו מזה שהיה לו ואז הוא איבד את זה, הוא כל כך גדול שכמבוגר הוא יעדיף שלא יהיה לו, אבל לא יאבד. ממש. עוד גרסה שאני רואה בבתים ובמשפחות, במשפחות של אחד מבני הבית הייתה בריאות והוא איבד את הבריאות וזה השפיע על מהלך התקין של הבית. למשל, הורי היה מעורב בתאונת דרכים, או הורי קרה לו משהו והוא הפסיק לתפקד, אז אותו ילד ראה איך אבא או אמא היו כשהם היו בריאים, ואז כשהם כבר לא היו להם את היכולות, ואז זה יצרוב לו בתת המודע צריבה עמוקה שאומרת, אם יש לך ואתה מאבד, זה כל כך נוראי שעדיף שלא יהיה לך ולא תאבד. דבר נוסף זה הורים לילדים שהיו להם, שהייתה להם מערכת גירושים. גם פה להורים הייתה, לילדים הייתה משפחה שלמה, ופתאום הילד נמצא במצב שהמשפחה מתפרקת, אז היה לו והוא איבד. גם בו זה יוטבע בתת המודע שעדיף שלא יהיה לך מאשר שתאבד. והאפשרות האחרונה, יש עוד אפשרויות אבל נגעתי עכשיו בגדולות, זה הנושא של כסף. אם היה כסף בבית, הייתה לי לקוחה שהיה להם תחנות דלק בבעלותם והיה להם המון כסף, ועד גיל 17 כל מה שהיא רק ביקשה היא קיבלה באותו הרגע, וקניות ופינוקים. ויום אחד היא התעוררה למציאות שאבא שלה איבד את הכסף. ומאותו היום הם חיו בצמצום. והיא היום שכירה, בקושי סוגרת את החודש, ובכל פעם שעשינו עבודה, והייתי אומרת לה, אבל תקשיבי, יש לך בעצם משפחתי כבר עושר, את מכירה עושר, את מכירה שיש לך, שאתה לא חסר, שאתה מרווח, בואי תסכימי. אז היא אומרת לי, עזבי, אני מעדיפה שלא יהיה לי, מאשר שיהיה לי הרבה, ואז אני אאבד. אני לא מצליחה להתאושש ממה שקרה בגיל 17, כי אצלהם זה גם פירק את המשפחה. ברגע שהם איבדו את הכסף, אז גם ההורים התגרשו, וזה היה ממש שרשרת של דברים מבחינתה קטסטרופלי, שהיו לה את החיים, עד היום יש לה חיים שלפני ואת החיים שאחרי, ומבחינתה היא לא רוצה בכלל, היא לא רוצה להיות במקום שיהיה לה ואז היא תאבד. והמחסום השלישי, הוא המחסום של הפחד להטיל צל על אדם אחר. אני אסביר. המחסום הזה אומר בפשטות שאני אגיד לכם עם נשים. נשים, הרבה נשים מפחדות להרוויח יותר מבן הזוג. אומרות לי, תקשיב, זה יכול לפגוע לו בתחושה שלו כגבר. ואגב, זה דברים שגם גברים אומרים לי. אני לא אצא עם מישהי, יכולה להרוויח יותר ממני, אבל לא הרבה יותר ממני, כי אז זה פוגע לי בתחושת הגבריות. אז זה יכול להיות לפעמים בן הזוג, לפעמים זה יכול להיות אחד האחים, שהוא נחשב המוצלח במשפחה. אז מה עכשיו? נרוויח יותר ממנו ונשנה את כל מערך היחסים בתוך בין ההורים לילדים ונהיה פתאום האח המוצלח? לא. אז נשארים קטנים והוא נשאר עדיין האח המוצלח, ואת כל זה עושים כדי לא להטיל צל על אדם אחר. אז בעצם אני רוצה להקריא את זה כי זו נקודה חשובה. זה נשים הרבה פעמים מנמיכות את עצמם כדי לא לאיים על אנשים אחרים בסביבתם. וזה ממש כמו לקבל על עצמך שאתה לוקח אחריות לא לגרום לאנשים להרגיש רע. שאתה טוב לך ויש לך. ולהם אין או להם יש פחות. אז זה ממש להסכים לוותר על עצמי כדי שמישהו אחר לא ייפגע. כדי שמישהו אחר ירגיש טוב. והמקום הזה, רגע, זה בעצם להסכים להקריב אפילו. והוא במיוחד נוכח בבתים שהאימא הקריבה או האבא הקריב, אז הילדים אומרים, אוקיי, גם אני אקריב, אני לא חייבת להיות כזאת מצליחה, לא רוצה להטיל פה צל על אף אחד, אני אנמיך את עצמי, אשאיר את עצמי קטנה, והכל טוב. אז בואו נעשה רגע סיכום. בסדר? הבנו בשלב הראשון מה זו תקרת זכוכית, הבנו ממה היא מורכבת ומה גורם לה להיווצר. הבנו מה הם שלושת החסמים הנפוצים, ואתם יודעים, החסם השני שעדיף לי שלא יהיה לי מאשר אני אאבד, ונתתי לכם דוגמאות מהחיים באיזה בתים החסם הזה נפוץ, כמעט לכל אחד מאיתנו היה משהו כזה. אחד ההורים שלו איבדו כסף, אחד אמא או אבא הייתה תקופה שהם לא תפקדו, אחד היה שם גירושים, היה הפסד של כסף. אין היום בית או משפחה שלא עברה משהו שהיה ואז היה אובדן. זה מאוד טבעי. אז לכל אחד מאיתנו יש את החסם הזה. אז החסמים האלה, מה שהם עושים בתוכנו, זה שהם מחזיקים את המודע שלנו ואת האמונה שלנו, שלא מגיע לנו יותר, ושאנחנו לא רוצים גם יותר. למה אני צריכה יותר? למה אני צריכה לפרוץ את תקרת הזכוכית, אם אחר כך בסוף אני אאבד? למה אני צריכה לפרוץ את תקרת הזכוכית, אם זה יצל, יגרום, יטיל צל על מישהו שיקר לי וחשוב לי? ואז אנחנו נשארים קטנים, בדלת אנומתנו, מנמיכים את עצמנו, וגם אם עשינו פריצת גדילה, וגם אם הרווחנו יותר, אנחנו עושים את זה פעם אחת, ואז אנחנו חוזרים אחורה, למוכר, לידוע, לבטוח, לפחות, להנמיך, לצמצם. אז מה הייתי רוצה שתיקחו מהשידור זה היום, מהתוכנית הזאת היום? הייתי רוצה שתשאלו את עצמכם כמה שאלות. השאלה הראשונה היא, האם יש לכם את אחד מהדפוסים האלה? סביר להניח שכן. שתיים, מה הלימיט, מה הגבול שממנו אתם לא מאמינים שאתם יכולים להרוויח יותר? זו שאלה מאוד חשובה. ואגב, אני אזמין אתכם, במקום לענות מהראש או מהבטן או מהלב, ללכת לחשבון הבנק, להוציא את ההכנסות שלכם ב-12 חודשים האחרונים, קרי שנה, לעשות ממוצע, זה הסכום שאתם מאמינים שאתם יכולים להרוויח בחודש ובסך הכל בשנה. אני... יש מצב שתהיה לכם עלייה בין שנה לשנה, אבל זה כי עשיתם איזושהי קפיצת גדילה, בדרך כלל אתם תמצאו שזה סביב אותו סכום, זו תקרת הזכוכית שלכם. אותו סכום שהוא מיצוע ממוצע של סך כל החודשים חלקי 12, אז יהיו חודשים שיהיה לכם יותר ויהיו חודשים שיהיה לכם פחות, אבל זה מה שמתוכנת לכם בתת המודע כתקרת הזכוכית שלכם. ותעשו את זה. ואני גם אשמח שתכתבו לי, אם לא בא לכם לשתף בסכום, אבל תכתבו לי כן, מה הבנתם מהתרגיל הזה שעשיתם, כי הוא תרגיל בעיניי מאוד 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 חשוב, מאוד. ועוד תרגיל שאני אשלח אתכם לעשות, זה הולך ככה, אנחנו מרוויחים את הממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אלינו. עכשיו, בחמשת האנשים הכי קרובים אלינו, זה לא חברים שאני קרוב... מי אתם מדברים? מי חמשת האנשים שאתם מדברים איתם הכי הרבה ביום-יום? אם זה הילדים שלכם והם לא מסתכרים, אז עזבו. אבל אם זה אמא שלכם, היא צריכה להיות אחד מתוך החמישה. אני לא שואלת חברים או קולגות. אם אתם יודעים, גרוסו מודו, כמה הם מסתכרים, תסכמו את כל החמישה האלה, תחלקו את זה לחמש, זה מה שאתם מאמינים שאתם יכולים להרוויח. זאת תקרת הזכוכית שלכם. ומעניין יהיה לראות, ואני אשמח תשתפו אותי, אם יש פער או הלימה בין המספר של מה אני מכניס לחודש חלקי 12, ומה אני מכניס לחודש, ומה הם מכניסים וחלקי 5. יהיה מעניין לראות על השיחה שבין שני הדברים האלה. אז... אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אם עדיין לא הצטרפתם אליי לקבוצת הפסיכולוגיה של הכסף, אם ניצה אני בפייסבוק, זה הזמן. גם היום, כמו תמיד, אני כותבת שם הרבה, גם על הנושא של תקרת זכוכית, ויש שם כל הזמן תרגילים מהסוג שנתתי היום, שתוכלו לעבוד איתם ולפצח מה יש לכם בתת המודע. גם היום, כמו תמיד, נהניתי מאוד מהתוכנית הזאת, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק וגם ביוטיוב. אני כל הזמן מעלה תכנים. יש לי גם פודקאסט פודקאסט שגם מדבר על פסיכולוגיה של הכסף, ואלה מכם שפחות אוהבים את השידור ורוצים את זה קצר וממוקד, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפודקאסט. ודבר נוסף, התחברתם למה שאני מביאה, בא לכם לעשות פיצוח, לנהל את הכסף שלכם במקום שהוא ינהל אתכם, לעבוד איתי, ללמוד עוד. אחת השאלות שאני מקבלת בערימות זה האם אני עושה ליווי אישי או אחד על אחד. לא, אני לא עושה משהו כזה, זה תמיד בפורמט של קבוצה. אז קודם כל באמת להיכנס לקבוצה בפייסבוק וללמוד לקבל עוד תוכן, אבל גם מי מכם שרוצה להעמיק מוזמן להצטרף אליי ולעשות תהליך. תודה לכל מי שהייתי היום, תודה לכם. אנחנו כמו תמיד, תהיו טובים עם עצמכם, תהיו טובים עם היקרים לכם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.
רוצים להרוויח יותר? שנו את הגישה שלכם על כסף ותתחילו לנהל אותו במקום שהוא ינהל אתכם. איך עושים את זה? מצטרפים למועדון הפסיכולוגיה של הכסף ומתאהבים בו. וגם עוקבים אחריי בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב או טיק טוק. ניפגש בפרק הבא.